פרשת השבוע הזה נחשבת לפרשה האחרונה שהיא עוסקת בסוגיה של גאולת מצרים. זה גמר קבלת התורה, וכאן זה הסוף של גאולת מצרים. זה הנושא שדיברנו עליו בשבועות האחרונים. אני רוצה קצת לסכם. כן, נדבר על נקודה אחת שהיא בעצם כוללת. הגלות התחילה, הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם בברית בין הכתרים, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. אז כבר אומרים חז"ל מעולם לא היו 400 שנה של עינוי, של עבודה, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. כלל ישראל לא היה במצרים 400 שנה. אז אומרים חז"ל, יש כמה תירוצים, בכל אופן, אומרים חז"ל שהשנים מתחילות להיחשב מלידת יצחק, כי גר יהיה זרעך. זאת אומרת, מאז שנולד יצחק, אז התחילה הגלות. כיוון שהם עדיין היו בארץ לא להם, אז מלידת יצחק התחילה הגלות. על הפסוק ויגדל הילד ויגמל, ויעש אברהם משתה גדול ביום היגמל את יצחק. אז כתוב על זה בגמרא, מה ידכתיב ויגדל הילד ויגמל, ויעש אברהם משתה גדול. עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות סעודה לצדיקים ביום שיגמול חסדו לזרעו של יצחק. מדובר פה על הגאולה העתידה, והזמן הזה נחשב, הוא נקרא הזמן שיגמול חסדו לזרעו של יצחק. כך זה נקרא. זאת אומרת, הזמן הזה זה שמו, זמן של היגמל חסד לזרעו של יצחק, ביום היגמל את יצחק. ויעש אברהם משתה גדול ביום היגמל את יצחק. מקור הדבר הזה זה כנראה מה שכתוב בגמרא בשבת. יש כאן עריכות בגמרא בסוף הסוגיה של קבלת התורה בדף ב'. אז כתוב כאן בגמרא בעריכות, מהי לכתיב כי אתה אבינו, ישראל פונים אל מישהו ואומרים לו כי אתה אבינו, כי אברהם לא ידענו וישראל לא יכירנו. אז כי אתה אבינו הכוונה ליצחק. אתה אבינו כי אברהם לא ידענו ויצחק לא יכירנו. אחר כך ממשיכים, אתה השם אבינו גואלנו מעולם שמך. לעתיד לבוא יאמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, בניך חטאו. אומר לפניו, ריבונו של עולם, ימחו על קדושת שמך. אמר, אימר לי ליעקב, דהבה ליצער גידול בנים. אפשר דבאי רחמה עליי. אני אומר ליעקב, שהוא יצטער יותר על גידול אז אולי הוא כן יבקש עליהם רחמים. אמר לי ליעקב בניך חטאו, אמר לפניו ריבונו של עולם, ימחו על קדושת שמך. אמר לא בסווי טעמה ולא בדרדקי עצה. בסווי זה הכוונה אברהם ודרדקי זה יעקב. לא בסווי טעמה ולא בדרדקי עצה. זאת אומרת, לא נשאל לא את הזקן ולא את הצעיר. אז פונים על יצחק. אמר לו ליצחק, בניך חטאו לי. אמר לפניו, ריבונו של עולם, בניי ולא בניך. בשעה שהקדימו לפניך, נעשה לנשמע, קראת להם בני בכורי, עכשיו בניי ולא בניך. הם שלי ולא שלך. ואת הם בניך, שלי ושלך, יחד. אז נמצא בשבילם יצא יחד, וזה המשך דברי הגמרא, ומצאו איזה יצא. נמצא שהמוצא נמצא דווקא ביצחק. כנראה שזה הטעם, משום כך כתוב בגמרא, ויגדל הילד ויגמל ויעש אברהם משתה גדול ביום היגמל את יצחק, זה הכוונה ביום שיגמל חסד עם זרעו של יצחק. החסד שיגמל זה בדווקא עם זרעו של יצחק, בגלל, בסיבת יצחק. אז היגמל החסד יהיה לזרעו של יצחק בדווקא. אף על פי שאנחנו בני כל האבות, אבל אותו חסד יגמל לזרעו של יצחק. אז נמצא, מה שיש לנו כאן להתבונן זה דבר, הגלות כולה, מתחילתה ועד סופה. תחילת הגלות הייתה לידת יצחק, וסוף הגלות תהיה בגלל יצחק. זאת אומרת, אותו יצחק הוא זה שהוא עיקר תחילת הגלות, זאת הראשית של הגלות והסוף של הגלות. כל זה נמצא ביצחק. הולדת יצחק, זאת ראשית הגלות, ויצחק עצמו הוא זה שעל ידו תהיה אחרית, על ידו נחזור, על ידו ייגמל חסד לזרעו של יצחק. אז אנחנו צריכים לנסות להבין מה העניין, מה עניינו של יצחק בדווקא, שהוא סיבה לשני הדברים גם יחד, גם לדבר וגם להיפוכו, גם לגלות וגם לגאולה, שני הדברים ביחד. דבר אחד על כל פנים רואים מכאן, לפני הסבר, זה רואים מכאן בוודאי, שלשני הדברים האלה יש מקור אחד, מקור אחד יש לשניהם. שני הדברים האלה נמצאים במוקד אחד, הגלות והגאולה, שניהם יחד. אז הם ממוקדים בנקודה אחת. ננסה להבין, רואים את הדברים האלה עוד. כתוב בקדמונים, כתוב בגרא, בסידור, עוד קודם. זה דבר שהוא מוסכם בפי כולם, ששלושת הברכות הראשונות של 18, אז הן כנגד שלושת האבות. זה דבר שהוא מוסכם בפי כולם, אפילו בראשונים זה כתוב. הברכה הראשונה היא בפירוש מגיע אברהם. השנייה, אתה גיבור לעולם השם. וכולו, כל הברכה כולנו. אז עניינה של הברכה זה תחיית המתים. אז אנחנו כבר הזכרנו פה כמה פעמים את מה שכתוב בחז"ל, שיצחק בזמן העקדה פרחה נשמתו, והעובדה שהוא חזר לחיים, אז היא שייכת למה שנקרא תחיית המתים. זאת אומרת, הוא למעשה חי בחיים כאלה שהם חיים של תחיית המתים. ומכיוון שהוא אב לישראל, אז נמצא שכולנו צאצאים של מישהו שחייו הם חיים של אחרי תחיית המתים. זה מה שכתוב בחז"ל, שהאותיות של תיבת יצחק, אז הן מתפרטות לקץ חי. קץ חי זה הכוונה, הדבר שהוא קץ. כמו שכתוב בפסוק, ותעמוד לגורלך לקץ הימין. לך לקץ ותנוח. הקץ זה מכוון לתחיית המתים, אבל הקץ הזה אצל יצחק הוא חי. אותו קץ חי, חי כבר עכשיו בפועל. אז נמצא שיש לנו אב, יש אב לכלל ישראל. אב זה הכוונה, מי שנותן לנו את החיים. אז החיים שניתנו לנו, אז ניתנו לנו חיים של אחרי תחיית המתים. זה מה שניתן לנו. כאן בכל אופן השורש, לשייכות שלנו, לעניין הזה שנקרא תחיית המתים. אז כאן זה נמצא. באופן שהברכה השנייה ב-18, שהיא ברכת בחיי המתים, אז היא שייכת במדויק ליצחק. הברכה השלישית, שהיא ברכת אתה קדוש, הקל הקדוש, זה שייך שוב במסוים ליעקב, כך שמור של יעקב. יעקב נקרא קדוש, והקדישו את קדוש יעקב. יעקב זה שמו תמיד בתורה שבכתב. אז יעקב נקרא קדוש, והקדישו את קדוש יעקב, קדוש ישראל. בכל אופן, השם הזה הוא שם שהוא במסוים שייך ליעקב. אם כן, יש לנו את שלושת הברכות האלה שהן כולן מכוונות כנגד שלושת האבות. הברכה השנייה, אז היא כולה, כולה, אומרת את גבורתו של הקדוש ברוך. זאת היא המידה של יצחק, או מה נראה יותר. זאת היא המידה של יצחק. אתה גיבור לעולם השם. מה יוצא מזה? מחיי מתים, מכלכל חיים, סומך נופלים, רופא חולים, מתיר אסורים, שוב מקיים אמונתו לשני עפר. עוד שבח אנחנו אומרים, מי כמוך בעל גבורות ומי דומה לך, מלך מימית ומחיה. מלך מימית ומחיה. זאת אומרת שיש כאן שבח מיוחד לבורא, יכול, לבורא העולם, שהוא באותה מידה מלך מימית ומחיה. מי כמוך בעל גבורות ומי דומה לך. מלך מימית ומחיה. גם מימית וגם מחיה. זה בולט לעין, הקרבה של... העובדה שהדבר הזה קרוב למידתו של יצחק, אז זה בולט לעין, כמו שאנחנו רואים. נמצא שהמידה הזאת בעצמה מחייבת גם מימית, גם מחייבת, גם גלות וגם גאולה. את שני הדברים ביחד. שני הדברים האלה ביחד נמצאים פה אצל יצחק. אצל יצחק ובאותה מידה. ננסה להבין. אבל צריך קצת לשים לב, כי העניין הוא באמת עניין חמור וצריך לשים לב. מדברים תמיד על אברהם שהוא מידת החסד, יצחק שהוא מידת הדין. מה פירוש המילים? אלוקי אבי אברהם הוא פחד אבי יצחק. זאת אומרת, יצחק הוא כאילו מייצג, כאילו הוא נמצא פה והוא מבטא, הוא מייצג. הוא התגשמות של איזו מידה מסוימת, ממידותיו של הקדוש ברוך. מה שנקרא מידת הדין. פירוש הדבר זה כך. נגיד את זה במילים פשוטות, מילים שלנו. תמיד המושג חסד, זאת אומרת, כשיש לי משהו בחסד, אז הסיבה שהדבר הזה נמצא אצלי מונחת במקום אחר. הסיבה של הדבר הזה, המוקד, עשו במקום אחר, ברצונו הטוב של הנותן. אז רצונו הטוב של הנותן הוא הסיבה שהדבר הזה נמצא בידי. זה כשיש לי דבר בחסד. כשיש לי דבר בדין, אז פירוש הדבר שסיבת הדבר מונחת בו בעצמו. זאת אומרת, סיבת היות הדבר הזה אצלי, היות הדבר הזה שלי, מונחת בדבר בעצמו. זאת אומרת, הדבר הזה הוא שלי משום שהדבר הזה מגיע. הסיבה כאן מונחת בעצמה, לא ברצונו הטוב של מישהו אחר. זאת אומרת, זו לא סיבה מחוץ לדבר בעצמו, לדבר או לשייכות שלי לדבר בעצמו. אברהם נקרא אברהם אוהבי. הוא נקרא אוהבו של מקום. אז הוא הגיע לדרגה כזאת של קשר, שכל הרצון כולו היה מכוון שהוא יהיה. זאת אומרת, כל הרצון בהיות של הנבראים, אז היה, הוא חל עליו. הוא היה אהובו של מקום. לכן על אברהם כתוב, אלה תולדות השמיים והארץ בהי ברעם. אז אומרים על זה חזר, כתוב כך ברש"י על אתר, בהי ברעם אותיות באברהם. זאת אומרת, אצלו מרוכזת כל הבריאה כולה, כל הרצון כולו לכל הבריאה מרוכז בו. הוא הגיע עד כדי כך שהוא כל כך היה נרצה, הוא כל כך היה רצוי, כל כך היה אהוב, עד שכל הרצון כולו, כל ההשפעה כולה הייתה מכוונת אליו. זאת היא מידה אחת, מידה של חסד. יצחק היה בציור ההפוך, אבל הקצה השני. הוא מסר את עצמו לגמרי. על ידי שהוא מסר את עצמו לגמרי, אז הוא זכה תשלום מלא בעד דבר יכול להיות רק בזמן שהתשלום יהיה מעין אותו דבר בעצמו. זה תשלום מלא בעד דבר. כל מי שמשלם עבור דבר מסוים, אז הוא משלם בדבר שערכו כדבר הזה שאני קונה, זה תשלום מלא, ועל ידי זה קונים. מי שנותן את חייו, זוכה לחיים. אבל את החיים האלה שהוא זוכה להם, אז אותם הוא קונה בזכות. הם שלו. מה שניתן לו, ניתן לו בתמורה. כל מי שזוכה בדבר שהוא ניתן לו בתמורה חלף עבודתו, אז זה אף פעם לא ברצון טוב. לא צריך כאן להגיע לרצון טוב. זה לא ברצונו הטוב של הנותן. הנותן חייב בזה, כאילו, כאילו חייב. זה נקרא להיות בדין. להיות בדין זה הכוונה להיות קיים, להיות קיים, להיות קיים בזכות. להיות קיים בזכות. ובסופו של דבר, זה הרי ידוע, שהבריאה נבראה כולה על מנת, לשם כך היא נבראה. כדי שתהיה קיימת, כדי שתהיה קיימת בזכות ולא ברצונו הטוב של הבורא. היא תרוויח את קיומה. כל מי שמרוויח את קיומו, אז הוא קיים. כל מי שלא ירוויח את קיומו. אז במידה מסוימת, אם אפשר לומר, אז במידה מסוימת הוא לא קיים. הוא מצד עצמו, הוא לא קיים. אז ננסה להבין. ננסה להבין. כל דבר, כל מציאות שקיימת בדין, קיימת בדין כלומר שהיא קיימת בזכות, קיימת משום שהיא צריכה להיות קיימת. זאת אומרת שכאילו המוקד של המציאות של הדבר הזה נמצא בו בעצמו. הוא כאילו תובע את מציאותו. הוא צריך להיות, הוא צריך להיות. כל נמצא בחסד לא צריך להיות. כל נמצא בדין צריך להיות. נמצא בחסד, אז הוא נמצא ברצון טוב. אין לו שום זכות תביעה על קיומו. הוא לא תובע את קיומו. נמצא. כל נמצא בדין. מציאותו היא בהכרח, זה בהכרח. מציאותו חייבת להישאר, זה דבר שחייב להיות. אין שום תהליך, אין גם שום אפשרות שיהיה דבר כזה, שדבר יחזור ויתאפס. דבר נמצא לא מתאפס. דבר נמצא יכול לפשוט צורה, לבוש צורה, אבל להתאפס לא מתאפסים דבר. דבר קיים, אז הוא קיים. קיים. עכשיו נבין. אותה מידה עצמה, שהיא המידה שדנה בני אדם, שופטת אותה, מענישה אותה. לא זה סוף עניינה של המידה הזאת. עניינה של המידה הזאת זה מידה שנקראת מידה של מתן מציאות. זו עניינה של המידה הזאת. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. זאת מידה שנותנת מציאות, נותנת קיום. וזה ברור. זה גם עניינו של עונש. כשמאנשים נמצא מסוים, נותנים לו עונש, זה הפירוש שעל ידי העונש הזה יש לו שוב זכות קיום. מחזירים לו את זכות הקיום. העונש זאת גם תביעה. התביעה לקיום של אותו נמצא היא תובעת עונש. חלילה, מי שאין לו תביעה לקיום, אז אין שום סיבה להעניש אותו. אין שום סיבה, זה גם לא ייתכן שתהיה סיבה. הדבר הזה הוא לא, יש כאן משהו לא ישר, משהו לא עגול. לא ייתכן שתהיה עוולה בהנהגתו של הקדוש ברוך הוא. להגיד כי ישר השם צורי ולא עוולה תבוא. אין עוולה לפניו. מה רוצים מנברא? מה רוצים מהנמצא הזה? מה רוצים ממנו? למה מענישים אותי? לשם מה? אני ביקשתי להתקיים. אם יש לי תביעה על הקיום, אז העונש זה אחד מהאופנים שככה אתה קיים. זאת תביעה, זאת צורת הקיום. אבל כל נמצא שאין לו תביעה על הקיום, הוא קיים רק, רק לרגע, כל עוד שרוצים. זאת אומרת, הוא לא קיים בעצם. אז השם מה יענישו? מה רוצים ממנו? מה רוצים ממנו? אותה מידה, אותו שורש, אותו מקור, המקור שנותן חיים, המקור שנותן קיום, המקור שנותן מציאות לכל נמצא כנמצא בפני עצמו. זאת היא המידה שנקראת אלוקים. שופט, דן ומעמיד כל דבר, כל פרט על מקומו הנכון. המידה הזאת נותנת מציאות, והמידה הזאת נותנת עונש. ששני הדברים האלה יחד, זה דבר אחד. אין עונש אלא לנמצא, ולמעשה היום אין נמצא בלי עונש. לא יתכן. הנמצאים על ידי החטא איבדו את זכות קיומם. הם היו קיימים. היו קיימים על אותה נקודה של בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. ברגע שחטאו, אז איבדו את אותו זכות קיום. זכות ההיא, אותה זכות קיום, אותה דרגת קיום, אותו קיום עצמו. אז הקיום ההוא הופר. אין. הקיום ההוא כבר לא קיים. המציאות ההיא איננה. היא לא יכולה להישאר. המציאות הזאת החדשה, בצירוף החטא, לא יכולה להישאר. לא זאת המציאות שנבראה. לכן חייבים להפריד את המציאות כן מהמציאות לא. ההפרדה הזאת פירושה עונש. זה פירושו עונש. כל חיתוך בבשר החי כואב. וכל נטילת עבר מאדם, וכל נטילת משהו שהוא אחד איתו, אי אפשר לקחת מאדם דבר שהוא חלק ממנו בלי שזה יכאב. הלקיחה הזאת כואבת והיא העון. אבל העונש הזה הוא לא, אין לו שום עניין אחר, אלא שום קיום. זה קיום. מעניינה של הסחורה שנקנית. כל דבר אחר הוא לא תשלום בשביל הדבר. התשלום עבור חיים זה בחיים. מכאן תחיית המחיר. המוות הוא פשוט לגבות את המחיר כדי שיקים לו, אז הוא חייב לשלם גם, כי את החיים הקודמים שנתנו לו הם אינם כבר. עכשיו הוא חייב לזכות בחיים חדשים. אי אפשר לזכות בדבר מי שמשלמים עליו. בדין לא זוכים בדבר. מתנה איננה בדין. מתנה היא חסד של נותן.
לקח ממכר, עניין, זה דבר שמגיע לי. דבר ששילמתי עבורו, מגיע, מתנה לעולם לא תגיע. משלמים בחיים כדי לזכות בחיים. באותם התקנים שהזכרתי בקודם, הברכה הראשונה של 18, הברכה הראשונה של 18, הברכה של נקראת ברכת אבות, היא בעצם כוללת את כל האבות כולה, כפי שהסיום הוא מגן אברהם. אבל אומרים הרי אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב, וממשיכים הקהל הגדול, הגיבור והנורא, שגם זה כתוב בראשונים, מכוון כנגד אברהם, יצחק ויעקב. והלאה, גומר חסדים טובים כנגד אברהם, כך כתוב בראשונים, גומר חסדים טובים כנגד אברהם, וקונה הכל כנגד יצחק, וזוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו, ואהבה. זה כנגד יעקב. המידה הזאת שנקראת וקונה הכל, מכוונת כנגד יצחק. גומל חסדים טובים במידה הזאת. וקונה הכל במידה שלנו. הכל בדרך כלל. הכל בדרך שרוצים לזכות במה שצריכים לזכות באותו דבר, בעניין כיוונים, אז הזכות באותו דבר שוב, מחייבת תשלום מעין אותו דבר. זאת אומרת, זה כמובן צריך להיות תשלום באותה מטבע שרוצים על אותו דבר. אין מטבעות אחרות. מי שרוצה לקנות חיים, אתה משלם לו. מי שרוצה לקנות גאולה, צריך לשלם בגאולה. לשלם בגאולה זה הפירוש לצאת לגלות. לשלם בחיים זה הפירוש למות. כך, וזהו האופן האחד והיחיד. זהו האופן האחד והיחיד שבו יכולים לספור את המשך. החיים האלה כבר אנחנו חיים היום, זה מה שיש לי אותו, אלו הם החיים שלנו. זהו המיטב שאנחנו חיים לשלם. לשלם כדי לזכות את החיים. פה מי שמשלם את זה, זוכה לו. רצונך שתחיה, כתוב הגמרא בספר יוסף. רצונך שתחיה המת הזה. זה לא אבסורד. זאת אמת לעמיתה. זאת אמת לעמיתה. כל מי שלא מניג את עצמו, אני לא משלם את זה. אני לא מתנש את זה. כל גאולה שנעקרה באיזה מקום שהוא בדרך ולא הגיעה לאותה תכלית שאליה היא הייתה צריכה לעשות, היא נעקרה באיזה מקום שהוא בדרך. צדק טוב, זה להרוויח, כדי שיהיה שלנו דתי, מה שצריך. זה אותה גאולה הנדרשת, אותה גאולה הנדרשת. אותו דבר אני מבקש. כדי לספוק פה, אנחנו צריכים לקחת את הדבר הזה שדיברנו, ולתת אותו, לעשות ממנו מטבע, לעשות ממנו כסף, ישלם את המחיר המלא בכל מה שעושה. כל מי שרוצה את חייו ומשתמש בהם לא כדי כסף, כדי מחיר, כדי לקנות בהם משהו אחר.
אנחנו יודעים, באופן כללי, בלי... זה לא בשבילנו, אנחנו לא יודעים, לא יכולים להיכנס לפרטים בדברים כאלה, אבל באופן כללי אנחנו יודעים. שכל העולם הזה, שהוא נקרא מלאכים, עולם שלם, עולם שלם שנמצא כביכול בין הבורא לבין הבריאה הזאת למטה. ישנה מערכת עצומה ענקית, עם מספרים מדהימים. מלאכים, אין לך כל עשב ועשב, יש גרסה אחת בחזה. אין לך כל עשב שאין לו מלאך ברקיע שמכה אותו ואומר לו. כנגד כל עשב יש מלאך. באופן כללי אנחנו יודעים שהצורך בכל הבריאה הזאת, שמה זה נחוץ? שמה זה נחוץ? למה אי אפשר היה בלי זה? בכל אופן, הצורך בכל הבריאה הזאת זה שהקיום, הקיום הנמוך הזה שיש פה לדברים, כאן הקיום שלה, הקיום הגשמי של הדברים כולם. אז זה רחוק קצת מהכוונה העליונה. מהכוונה העליונה עד לגשם פשוט, אז צריכה להיות איזו דרגה באמצע, איזו דרגת ביניים. זה משהו באמצע, משהו שמעביר את הדברים ממערכת הרבה יותר גבוהה, והוא... זה מה שנקרא מלאכי. שלוחים, להעביר את הדברים ממקום מאוד גבוה לאותה דרגת קיום, לאותה דרגת מציאות שאנחנו נמצאים בה היום. שם כך זה נכון. ושמה צריך מלאך למוות? ושמה זה נכון? אני מבין שכל עשב צריך מלאך, משום ש... הקיום הזה צריך מלאך. כל קיום וקיום צריך מלאך. אבל לשם מה צריך מלאך למוות? לשם מה זה נחוץ? ומלאך המוות מטריח את עצמו. להרוג לא רק בני אדם, אלא להרוג בהמות, חיות, שרצים, הכל. כל מי שמת בעולם מת על ידי מלאך המוות. ראיתי אותה, אנחנו שמעתי פעם מישהו שמסתפק בזה עם הבהמות והחיות, גם כי מתים על ידי מלאך המוות, אבל זה גמרא מפורשת. פה הזכרנו את זה פעם, גמרא מפורשת. פשע בה ויצאת לאגם ומתה כדרכה, כתוב בגמרא. אז יש טענה של מלאך המוות, מה לי הכה, מה לי הכה. ואימה שמתה, גם היא מתה על ידי מלאך המוות. זה גמרא מפורשת. גם בהמה מתה על ידי מלאך המוות. בשביל מה צריך מלאך בשבילה? חי עד שהוא גומר. כשהוא גומר אז הוא גמר, מה צריך? תשמע, גם זה צריך מלאך, גם פה צריך מלאכים. הוא גמר לחיות, כשהוא גמר לחיות שימות. ימות זה הפירוש, הוא גמר את החיים. נו, אז זהו. לשם מה צריך פה את המלאך? זאת אומרת, איזה מובן יש למלאך פה בעניין הזה? צריך היה להיות במילא כך. הרי בין כל אוכל, אין אדם מת, אדם או מי שמת, אז הוא לא מת בלא זמנו. כל אחד מת כשמגיע זמנו. כשמגיע זמנו, אז צריך עוד לשלוח לו את מלאך המוות. מה צריך את הדבר הזה? מה זה נכון? הגיע זמנו, זהו. אז זו טעות גמורה, זה, אם אנחנו מסתכלים כך, אנחנו מסתכלים על הפשוט, על ה... עד עכשיו הוא חי וכעת הוא הפסיק. בשביל שלילה לא צריך מלאכים. אין מקום למלאך בשלילה, זה פשוט. שלילה לא מחייבת מלאכים. אין בכלל שליחות ללא. אבל זה לא לא, זה כן. זה כן. אין דבר. אין דבר כזה שנקרא לא בבריאות. אין שום לא בבריאות. הכל זה כן. עשב צריך מלאך. גרגר חול צריך מלאך. הנמצאים הגדולים צריכים מלאך. וגם המוות צריך מלאך. זה גם כחלק מהמציאות. כל מה שמושפע מלמעלה על העולם, על כל העולם כולו, כל מה שמושפע, מושפע על ידי המציאויות האלה שנקראות מלאכים. הם שלוחים להעביר את כל השפע מלמעלה אל העולם הזה הגשמי. זהו עולם המלאכים כולו. וגם המוות צריך מלאך. והמוות הכוונה לכל מוות שהוא. כל מוות שיהיה, כל מה שמוגדר כמוות, צריך מלאך. המוות עצמו הוא פועל של חיים. החיים, החיים יודעים שימותו. זה גם כן דבר שנעשה כחלק מהחיים. באופן שכל הדברים כולם, זאת אומרת, גם זה וגם היפוכו. אז כולם מקורם אחד. כשאנחנו אומרים דברי שבח לקדוש ברוך הוא, אנחנו אומרים, אתה הוא השם לבדך. אתה עשית את השמיים, שני השמיים וכל צבאם. נמצאים, קיימים. הארץ וכל אשר עליה. אלה נמצאים הווים ונפסדים. הימים וכל אשר בהם, שוב נמצאים הווים ונפסדים. ואתה מחיה את כולם. את כולם זה הכוונה, את השמיים, שני השמיים וכל צבאם. הארץ וכל אשר עליה. הימים וכל אשר בהם, כל מה שנמצא וכל חלל הבריאה כולו מתחילה ועד סוף. אז את כל זה ואתה מחיה את כולם. אתה מחיה את כולם. זאת אומרת גם את המוות. זה פשוט, זה מוכרח. מלאך המוות גם חי. זאת היא המידה המיוחדת. זאת היא המידה, מידתו, של יצחק. קץ חי. קץ חי זה שני הדברים גם יחד. כל מה שחי נתפס כקץ, ומשום כך, אז כל מה שקץ נתפס כחי. יצחק נמצא בעולם. שהוא בא לעולם, אז יחד איתו באה הגלות לעולם. ויחד עם הגלות באה הגאולה לעולם. במציאותו שלו באה קץ ובאה חי. זה מה שרצינו לבאר. כשזה נתפס נכון, אז המערכת כולה נתפסת אחרת. זה ברור מאוד. ברור מאוד. כתוב אין התורה מתקיימת עליו במי שממית עצמו עליה. למה היא דורשת כל כך הרבה? למה היא רוצה את זה? למה היא צריכה ממית עצמו עליה? לשמה זה נחוץ? אין התורה מתקיימת עליו במי שמשלם עבורה. היא מתקיימת רק במי שזוכה לה. וזוכה לה הוא מי שמשלם עבורה. ולשלם עבורה אפשר אך ורק במטבע אחד ויחיד. התורה היא תורת חיים. וחיי עולם נטע בתוכן, הדבר הזה לא זוכים בו רק על ידי תשלום של חיים. אין מטבעות אחרות לשלם בתוכן. אין. אם משלמים במטבעות אחרות, זוכים למה שניתן בתמורה למטבעות אחרות. יש מציאות שנקראת אורך ימים בימינה ובשמאלה עושר בכבוד. אפשר לשלם עבור התורה במטבעות כאלה שתמורתם זוכים לאושר וכבוד. יש גם דבר כזה. אבל מי שזוכר, מי שרוצה לזכות לתורת חיים, אז הוא חייב לשלם בחיים. אז המטבע היחידה שהיא תשלום עבור חיים, זה אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה. זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. כך ברא הקדוש ברוך הוא את האדם. כך האדם נברא. כל מה שניתן לו, אז הוא ניתן לו כמטבע. כל מי שלוקח את הדברים ולא עושה אותם למטבע, לשלם איתם כל מה שיש לו, לשלם איתם כדי לקנות משהו, לא קונה שום דבר. מי שלא קונה שום דבר, אין בידו. יש לנו אבא. משום שיש לנו אבא כזה, אז הדבר הזה נמצא אצלנו בעיקר חיותינו. אנחנו נולדנו מאבא שהוא חי בחיים של אחר הקץ, חיים של תחיית המתים. משום כך זכינו על ידי זה מה שנתן את האפשרות. האפשרות למה שכתוב בגמרא. הגמרא אומרת שבזמן מעמד הר סיני, שהקדוש ברוך הוא אמר דיברה, את הדיברה הראשונה, אז מיד פרחה נשמתה. על כל דיבור ודיבור פרחה נשמתה. והקדוש ברוך הוא הוריד טל של תחייה והחיה אותם בחזרה. אז נמצא שכולנו, כולנו, כל מי שעמדו רגליו או רגלי אבותיו, כמו שכתוב במקום אחר, כל מי שעמדו רגליו על הר סיני, כולנו, את אשר ישנו פה ואת אשר איננו פה עמנו היום, כולנו עמדנו על הר סיני, וכולנו קיבלנו את זה מה שנקרא, וחיי עולם נטע בתוכנו. וחיי עולם נטע בתוכנו. מה השורש, מה המקור, מאיפה קיבלנו את זה, מאיפה יש כוח כזה בכלל? איפה יש כוח כזה? איפה יש כוח, איפה יש חיות כזאת, שהיא מסוגלת את דברים כזה? את החיות הזאת קיבלנו מיצחק. ומשום כך, אז אותם חיי עולם שנטע בתוכנו, אז הם נמצאים איתם. אנחנו נמצאים עכשיו, ויש לנו צורת חיים כזאת. יש לנו אפשרות חיים כזאת שהיא נקראת וחיי עולם נטע בתוכנו. היא נקראת. אלו הם החיים. אבל לקבל אותם, לזכות בהם, שהם יהיו שלנו, שהם יהיו חיינו שלנו, זה אין בלי לקנות. בלי תשלום לא נקבל. הדבר הזה לא ניתן מאליו. זה ניתן כמידתו של יצחק, בדין, כמידתו של יצחק. המידה המיוחדת הזאת ניתנה לנו כמידתו של יצחק. אם נזכה לזה בדין, אז זה בידינו, ולא, אין לנו את זה, רק באופן כזה. זה מה שרצינו לבאר. ואם נשתדל, הדבר הוא בידי, הדבר הוא באמת בידי. אנחנו יכולים ממש בקלות, ממש בקלות, הדבר הוא ממש בהישג ידי. אנחנו יכולים לעבור מצורת חיים אחת לצורת חיים אחת. מחיים שהם כולם מתנה, כולם חסד, כולם לא חיים שלנו. זה קיום רופף, קיום לא קיום. לעבור לקיום אמיתי. לקיום אמיתי, להיות נמצא אמיתי. הגמרא אומרת בסוף פרק שני בברכות, הגמרא לומדת את זה מפסוק. בפסוק כתוב שימרו אליי אבירי לב הרחוקים מצדקה. אז פשוטם של דברים, מדובר על בני אדם קשי לב שהם רחוקים מצדקה. הגמרא דורשת את זה הפוך, שימרו אליי אבירי לב הרחוקים מצדקה, שהם לא צריכים להזדקק לצדקה. שכל העולם כולו ניזונים בצדקה והם ניזונים בזרוע. כך כתוב. הם ניזונים בזרוע, הם באים וטובעים את שלהם ונותנים להם. זה כל אחד ואחד יודע אם כדאי יותר להיות ניזון בצדקה או להיות ניזון בזרוע. מי שניזון בזרוע, כתוב שם בגמרא, באותו מקום, מי שניזון בזרוע יכול לפרנס גם אחרים, בזכותו. מי שניזון בצדקה, אבירי לב הרחוקים מצדקה. הם ניזונים בזרוע. ככל שאנחנו יותר נהיה זרעו של יצחק, אז יותר נתקרב לזמן של ויגדל הילד ויגמל, עתיד הקדוש ברוך הוא, לעשות משתה גדול ביום שיגמול חסד לזרעו של יצחק.